זבחים דף י"ז, מתחילים בעזרת השם דף י"ז עמוד ב' בנקודתיים באמצע העמוד. עבודת השם צריכה להיעשות בשמחה. בפרט לעבוד בבית המקדש, השמחה צריכה להיות כפולה ומכופלת. כהן שנמצא במצב שהוא לא יכול להיות בשמחה. אם נפטרו עליו אחד מהשבעה הקרובים, אביו או אמו, אשתו, אחיו, אחותו הבתולה, בנו, ביתו, הוא נחשב עונן, באותו יום הוא לא יכול להקריב קורבנות בבית המקדש. אם הוא יקריב קורבן בבית המקדש, הקורבן יהיה פסול. זה מה שאומרת המשנה, עונן פסול. כהן שיקריב קורבן כשהוא היה עונן, הקורבן יהיה פסול. בא רבה עם חידוש פורץ דרך, דבר אדיר. ולפני שהוא יגיד את החידוש, צריך לדעת איזה דברים מפורשים בתורה. אחר כך רבה בא עם שלוש דברים שהוא בא מתוך נקודת הנחה שככה לכאורה התורה מתכוונת שצריך להיות, ואחר כך הוא בא להניח את השולחן, את החידוש העצום שלו. דבר ראשון, זה כולנו יודעים, טומאה הותרה בציבור. י"ד ניסן, עם ישראל באים בהמוניהם לבית המקדש עם כבשים להקריב קורבן. על השער של בית המקדש עומד שומר, לא נותן להיכנס. למה אתה לא נותן להיכנס? הציבור בטומאה. איך אתם רוצים להיכנס לבית המקדש? אני קיבלתי הנחיה לא להכניס אנשים שטמאים לבית המקדש. באים מהר הרבנים ונותנים לשומר להבין שהיום הסיפור שונה לגמרי. היום ההנחיות שהוא קיבל שונים. טומאה הותרה בציבור. בדרך כלל באמת אומרים שברגע שאדם טמא הוא לא יכול להיכנס לבית המקדש. אבל אם הציבור טמאים, אפשר להקריב קורבן ציבור בטומאה. זה דבר אחד. דבר שני, כהן גדול מותר לו להקריב קורבנות גם במצב שהוא עונן. כהן אדיוט אסור לו להקריב קורבנות אם הוא עונן, אבל כהן גדול מותר לו. על פי שתי הדברים האלה, בא רבה עם שלוש הנחות שהוא מניח על השולחן. דבר ראשון, מה שעונן התירו לו להקריב קורבנות בבית המקדש, זה לא דווקא קורבן ציבור, כמו קורבן תמיד, קורבן מוסף, קורבנות של יום הכיפורים. זה אפילו קורבן יחיד. בא איזה יהודי שרוצה שיקריבו לו איזה קורבן חטאת, איזה קורבן שלמים, מותר לכהן גדול להקריב לו את זה בתור עונן. א', ב', מה שרבה מניח, זה שאמרנו שטומאה, כל זמן שמדובר פה בקורבן יחיד, אסור להקריב קורבנות בטומאה, זה מדובר לא רק לכהן אדיוט שאסור לו להקריב קורבנות בטומאה, אלא גם אם מדובר פה בכהן הגדול, הוא גם לא יכול להקריב קורבנות בטומאה. ג', הנחה שרבה רוצה להניח, זה שאומרים טומאה הותרה בציבור, שברגע שזה בציבור, קורבנות ציבור, מותר להקריב קורבן בטומאה, אם אין ברירה, או על כל פנים, ההיתר הזה, שטומאה הותרה בציבור, זה לא נאמר רק שהכהן גדול מותר לו להקריב קורבנות לציבור, אלא זה מדובר גם על כהן אדיוט. זה שלושת ההנחות שרבה רוצה להניח. ועל סמך זה הוא בא פה עם החידוש העצום שלו והוא אומר, אמר רבה, לא שנו שעונן פסול, אלא בקורבן יחיד, דווקא כשבא הכהן להקריב קורבן פרטי של בן אדם. קורבן שלמים, קורבן חטאת, אבל לא בקורבן ציבור, קורבן תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים. אבל בקורבן ציבור, הוא זכה בפיס, בבוקר באו ועשו פיס, מי יזכה שיהיה לו חלק בקורבן של תמיד של שחר, והוא היה מאלה שהשכימו קום ועמדו בגורל, והוא זכה שעלה בחלקו לעשות את אחד מהחלקים של הקורבן של תמיד של שחר, כמו שהיו רגילים כל בוקר לעשות פייס מיוחד, מי יזכה לשחוט את הקורבן, להעלות את האיברים על המזבח וכולי, את כל שאר העבודות בבית המקדש. והמשנה במסכת יומא מפרטת איך שהיו כהנים שזכו בפייס הזה. לא מדובר פה בפייס של זוזים שזזים מפה לשם, מדובר פה בפייס האמיתי, לזכות להקריב קורבן בבית המקדש, קורבן ציבור. מדובר פה על קטורת, להקטיר קטורת בבית המקדש, בתוך ההיכל. והוא זכה בפייס, יכול להקריב קורבן ציבור, אבל הוא עונן. והוא הקריב קורבן בתור עונן, בא רבה ומחדש חידוש שהקורבן הזה הוא רוצה. הוא עלה לרצון לפני השם. כי מכיוון שזה קורבן ציבור, אז אפילו שהכהן אדיוט הוא עונן, הקורבן הזה הוא רוצה. איפה הגעת לחידוש כזה גדול? אנחנו יודעים שכהן גדול מותר לו להקריב עונן. כהן אדיוט שיהיה מותר לו להקריב עונן אם זה קורבן ציבור, בא רבה ואומר, אני לומד את זה מקל וחומר. מקל וחומר מטומאה. איך הולך הקל וחומר? זה אומר ככה. מה טומאה? שלא הותרה מכללה אצל כהן גדול וקורבן יחיד. מה הטומאה? שברגע שמדובר פה בכהן גדול, אפילו שמדובר פה בכהן גדול, והכהן גדול תמה, אסור להקריב קורבן יחיד. טומאה הותרה בציבור, אבל לא ביחיד. ואפילו כהן גדול לא הותר לו לעשות עבודה בטומאה אם זה רק קורבן יחיד. ובכל זאת, הותרה אצל אדיוט בקורבן ציבור. ברגע שמדובר פה על קורבן ציבור שצריך להקריב, גם כהן אדיוט מותר לו להקריב בטומאה. אז אם כן לגבי הנינות, הנינות שהותרה מכללה אצל כהן גדול בקורבן יחיד, שמותר אפילו לכהן, שמותר אפילו לכהן גדול להקריב, אפילו קורבן יחיד, שבקורבן יחיד מותר לכהן גדול להקריב עונן, הרי כהן גדול מותר לו להקריב עונן, ולא רק קורבן ציבור, אלא גם קורבן יחיד. אז לא כל שכן שכהן אדיוט אינו דין שהותרה אצל כהן אדיוט בקורבן ציבור, וכי לא נאמר שלא כל שכן שמותר לכהן אדיוט להקריב בתור עונן בקורבן ציבור. ומה טומאה שכהן גדול, אפילו כהן גדול לא יכול להקריב בטומאה קורבן יחיד, בכל זאת אם זה קורבן ציבור מותר אפילו לכהן אדיוט, אז בעונן שכהן גדול מותר לו להקריב עונן קורבן יחיד, כל שכן שמותר לכהן אדיוט אפילו להקריב קורבן ציבור. זה הקל וחומר של רבה. ואם כן הוא מגיע לחידוש כזה שכהן אדיוט שהקריב קורבן ציבור בענינות, הקורבן ירצה לפני השם. החידוש הגדול הזה של רבה לא עבר כל כך פשוט. כששמע את החידוש הזה, רבה בר אילאי, הוא יצא עם התקפה חסרת תקדים. מתקיף לרבה בר אילאי. איך אתה רבה הגעת לחידוש כל כך מפולפל? אתה הרי צריך להגיע פה לשלוש נקודות הנחה שלא כתובים מפורש בתורה, ואתה צריך להניח שזה ככה, ולפי זה אתה בא ומחדש את החידוש. אני אפרוך לך עכשיו את כל אחד מהנקודות ההנחה שאתה הנחת, ותראה שזה לא יכול ללכת בצורה כזאת. איך אני אפרוך את זה? אני אביא לך קל וחומר אחד, ואז אני אביא קל וחומר שמלמד בדיוק להפך, ואז עוד קל וחומר, ותראה שבצורה כזאת של קל וחומר לא שייך ללמוד כלום, כי אפשר ללמוד אחד הפוך מהשני. בוא תשמע את הקל וחומר הראשון. מתקיף לרב הבר אילאי, לא תותר הנינות אצל כהן גדול בקורבן יחיד. בוא נאמר שאם מדובר פה עכשיו כהן גדול שרוצה להקריב בתור עונן, הרי מותר לו להקריב בתור עונן קורבנות, והוא רוצה עכשיו להקריב קורבן יחיד. בוא נאמר שזה יהיה אסור לו דבר כזה. זה היה ההנחה הראשונה שבאת מתוך נקודת הנחה, שזה שכהן גדול מותר לו להקריב קורבנות בתור עונן, זה לא רק קורבן ציבור, אלא גם קורבן יחיד. בוא ואני אפרוך לך את זה מקל וחומר. אותו סוג קל וחומר שאתה למדת, ובוא תשמע. אומר רבא בר אילאי, מה קל וחומר? ומה טומאה שהותרה אצל כהן אדיוט בציבור, לא הותרה אצל כהן גדול בקורבן יחיד? הרי יש כלל טומאה הותרה בציבור. זה רק לכהן גדול? לא, זה גם כהן אדיוט, כמו שאמרנו. הרבה בעצמו אומר את זה. ובכל זאת, כשכהן גדול בא להקריב בטומאה קורבן יחיד, אסור לו להקריב קורבן יחיד בטומאה. רק טומאה הותרה בציבור, לא ביחיד. ואפילו אם הוא כהן גדול, אבל זה קורבן יחיד. קורבן יחיד אי אפשר להקריב בטומאה. בכל זאת, כשמדובר בענינות, אומר, ממשיך רבא בר אילאי, ענינות שלא הותרה אצל כהן אדיוט בקורבן ציבור, הרי כשכהן אדיוט הוא עונן, הוא לא יכול להקריב קורבן ציבור, אינו דין שלא תותר אצל כהן גדול בקורבן יחיד. אז אם כן, ענינות ש כהן אדיוט, לא יכול להקריב בתור עונן אפילו קורבן ציבור. אינו דין שכהן גדול לא יוכל להקריב בתור עונן קורבן יחיד. ואז אנחנו מפילים את ההנחה הראשונה של רבא, שהוא רוצה לומר שאפשר כן להקריב כהן גדול בענינות אפילו קורבן יחיד. זה אחד. עוד קל וחומר של רבא ברעילאי, שהוא רוצה ללמוד, שמפריך את הדבר השני שרבא הניח בתור הנחת יסוד. ותותר תומה אצל כהן גדול וקורבן יחיד, שתותר לכהן גדול להקריב בתומה אפילו קורבן יחיד, בקל וחומר. מה הקל וחומר? אז אומר רבא ברעילאי, ומה הנינות שלא הותרה אצל כהן אדיוט בקורבן ציבור? מותר לכהן אדיוט להקריב בתור עונן קורבן ציבור? לא. בכל זאת, הותרה אצל כהן... אפילו קורבן ציבור אסור לו, כן? לכהן אדיוט. בכל זאת, הותרה אצל כהן גדול בקורבן יחיד. בכל זאת, כהן גדול בתור עונן, לא הקורבן ציבור יכול להקריב, אלא אפילו קורבן יחיד. אז אם כן, תומה שהותרה אצל כהן אדיוט בקורבן ציבור, אינו דין שהותרה אצל כהן גדול בקורבן יחיד? אז אם כן, תומה שכהן אדיוט, מותר לו להקריב בתומה קורבן ציבור. אז אינו דין שתותר אצל כהן גדול בקורבן יחיד להקריב בתומה? אז אולי נאמר שתומה הותרה ביחיד אצל כהן גדול מהקל וחומר הזה. זה קל וחומר שני. קל וחומר שלישי, לפי מה שאתה אומר רבא, ולא תותר תומה אצל כהן אדיוט בקורבן ציבור. כשכהן אדיוט ירצה להקריב קורבן ציבור, הוא אומר, רבותיי, הרי מדובר פה על קורבן של ציבור, מותר להקריב אותו בתומה, תומה מותרת בציבור. אבל אתה כהן אדיוט. כהן אדיוט לא יכול להקריב קורבן ציבור בתומה. למה? נלמד את זה מקל וחומר. מה הקל וחומר? ומה הנינות שהותרה אצל כהן גדול בקורבן יחיד? מה, כשכהן גדול הוא עונן, מותר לו להקריב קורבן יחיד, כן? ובכל זאת, בכהן אדיוט, לא הותרה אצל כהן אדיוט אפילו בקורבן ציבור. מה שמותר לכהן גדול אפילו בקורבן יחיד, אצל כהן אדיוט אפילו בציבור אסור, בענינות. כהן גדול מותר לו להקריב עונן אפילו קורבן יחיד, וכהן אדיוט אפילו קורבן ציבור אסור לו להקריב עונן. אז אם כן, תומה שלא הותרה אצל כהן גדול בקורבן יחיד, אינו דין שלא תותר בכהן אדיוט בקורבן ציבור? אז אם כן, תומה שלא הותרה אצל כהן גדול בקורבן יחיד. הרי אסור לכהן גדול להקריב קורבן יחיד בתומה, כי הרי רק בציבור תומה מותרת, ולא ביחיד, ואפילו לא לכהן גדול. אז לא כל שכן, שבכהן אדיוט יהיה אסור לו גם להקריב בקורבן ציבור בתומה. ואם כן יצא, שמה שאומרים תומה הותרה בציבור זה רק לכהן גדול ולא לכהן אדיוט. כל שלושת ההנחות שרבא הניח, הכל למעשה אפשר לפרוך דרך הקל וחומר שרבא בעצמו עושה. כדי לזכור את כל שלושת הקל וחומר שרבא ברעילאי הביא, הגמרא מביאה סימן משולש, 3 כפול 3. יש פה קודם כל על תחילת הקל וחומר, איך שהוא התחיל, אחר כך על איזה נושא, ואחר כך על אם זה קורבן יחיד או קורבן ציבור. דבר ראשון, ולא תותר ותותר ולא תותר. זה תחילת שלושת הקל וחומרים שרוצה רבא ברעילאי לומר, ועל איזה מהם? אז הראשון היה על הנינות, השני היה על תומה, והשלישי גם כן היה על תומה. ועל איזה סוג קורבן? הראשון היה על קורבן יחיד, השני היה גם על קורבן יחיד, והשלישי היה קורבן ציבור, וזה הסימן לזכור את כל שלושת הקל וחומר שלמד רבא ברעילאי בשביל לחלוק על דברי רבא. אז מה בא רבא ואומר? מה אני לומד מכל הדברים האלה? שעם הקל וחומר שאתה בא ללמוד כאן, אפשר לפרוך לכאן ואפשר לפרוך לשם. אלא, איקה למפרח אחי ואיקה למפרח אחי. אפשר לדון ואפשר להחליף. אנחנו לא יודעים איזה לדרוש. אז מה נעשה בכזה מצב? כל חדה וחדה תיקו בדוחתי. כשאתה לא יודע איך לשנות, תשאיר את המציאות כמו שהיא. אם אתה רוצה לשנות, אתה צריך לדעת טוב לשנות. ברגע שאתה רואה שאתה משנה אז אתה יכול לשנות גם הפוך, ואתה יכול גם לשנות בצורה שלישית. בסופו של דבר עדיף שתשאיר את המציאות כמו שהיא, ואל תשנה שום דבר. אז אונן, כהן אדיוט מותר לו להקריב אונן, כהן אדיוט אסור לו להקריב אונן, וכהן גדול מותר לו להקריב אונן. ואם כן, סובר רבא ברעילאי, שזה לא נכון מה שאמר רבא, שמותר לכהן אדיוט להקריב בתור אונן קורבן ציבור. עד לכאן דיברנו על אחד מהדברים שלמדנו במשנה לגבי אונן. עכשיו אנחנו עוברים לדבר אחר שהמשנה מדברת עליו, פסול נוסף שכהן שנמצא במצב הזה, הוא לא יכול להקריב באותו זמן קורבנות. טבול יום. מה זה המושג הזה, טבול יום? אז מדובר בענייני טומאה וטהרה. כשבית המקדש היה קיים, היה לנו עולם מופלא, עולם של טהרה. שבעזרת השם, כשבית המקדש בנוי, אז משתמשים עם זה ממש תמידים כסדרם. ברגע שאדם משתתף בהלוויה, והוא זכה לשאת את המיטה, או שהוא זכה להיות בבית ההלוויות באוהל של המת, אותו רגע הוא נטמע טומאת מת. זה בסדר גמור. אפילו כי יהיה מצווה של לוויית המת, מצווה חשובה ביותר. אבל עכשיו, לאכול קורבנות הוא בבעיה. אפילו קורבן פסח, שמותר לכל יהודי לאכול, הוא לא יוכל לאכול, הוא טמא. מה עושים? זה דבר נורא פשוט. צריך פשוט להיטהר. איך מתארים? אז בטומאת מת זה לחכות 7 ימים, ביום השביעי לטבול, ובערב צאת הכוכבים, אתה טהור, אתה יכול ללכת ולאכול קודשים, הכל טוב. יש טומאות יותר חלשות, כמו אדם שנגע בשרץ, שמספיק לו יום אחד, והוא טובל באותו יום, ובערב, חכה שנהיה לילה, בלילה הוא כבר טהור, לגמרי יכול לאכול קורבנות. זה לגבי טומאת מת וטומאת שרץ. צריך לשים לב, זה רק שתי הטומאות האלה. לא דיברנו על טומאת זב, זבה, מצורה, יולדת, זה נראה בעזרת השם בהמשך. שתי הטומאות האלה של טומאת מת וטומאת שרץ, יש להם מושג שנקרא טבול יום. כמובן גם בטומאות נוספות יש את ההלכה הזאת, אבל אנחנו כרגע לא ניגע במקרים ההם. ברגע שאדם טבל, והוא היום בערב אמור להיות טהור לגמרי, עד שנהיה ערב הוא נקרא טבול יום. הוא טבל וזה עדיין יום. הוא טבול של אותו יום, וברגע שיהיה לילה הוא יהיה טהור לגמרי בשתי הטומאות שדיברנו, שרץ וטומאת מת. אבל אם בזמן הזה הכהן כבר לא מסוגל להתאפק, כמה זמן הוא לא יקריב קורבנות, רץ לבית מקדש יקריב קורבן, אומרת המשנה שהקורבן יהיה פסול. מנהלן, מה המקור בתורה שטבול יום לא יכול להקריב קורבנות? דתניא רבי סימאי אומר, רמז לטבול יום שאם עבד חילל מניין. המפרשים מסבירים שזה לא רמז, אלא זה לימוד גמור, אבל ככה הגמרא קוראת לזה רמז. שיש מקור מהתורה שטבול יום שיקריב קורבנות, הקורבנות האלה פסולים. מה המקור של זה? תלמוד לומר, קדושים יהיו ולא יחללו. קדושים יהיו ולא יחללו. שלא יהיה תמה, שיהיה טהור. זה בא לומר שאדם תמה, אם הוא מקריב קורבנות, הקורבנות מחוללים. רגע, אנחנו מדברים על תמה או על טבול יום? על טבול יום, אז מה אתה מביא מקור של תמה? אומרת הגמרא, כן, נכון, מדובר פה באמת על תמה בפסוק הזה, ואני לומד מזה לטבול יום. איך? אז אומרת הגמרא ככה, אם אינו עניין לתמה, הרי הפסוק הזה, אם הוא ילמד על תמה, כשתמה פוסל קורבן, זה מיותר. כי כבר יש מקור אחר שמלמד שתמה שמקריב קורבן, הקורבן יהיה פסול. איזה פסוק? כתוב, וינזרו. פסוק אומר, דבר אל אהרון ואל בניו, וינזרו מקודשי בני ישראל ולא יחללו את שם קודשי. וכתוב שם בהמשך שזה עניין של טומאה. אז הפסוק אומר מפורש שכהן טמא, אסור לו להקריב קורבנות, ואם הוא מקריב הקורבן יהיה פסול. אז מה צריך עוד פסוק? קדושים יהיו ולא יחללו. אם אינו עניין לטמא, תנאו עניין לטבול יום. מה זה המנגנון הזה של אם אינו עניין, תנאו עניין? אז כבר למדנו את זה כמה פעמים, נחזור על זה בקצרה, שלפעמים התורה כותבת מילים מיותרות בפרשה מסוימת, כדי ש... ללמד אותנו להשתמש עם אותם המילים המיותרות ולדרוש במקום אחר את הדרשה מהמילים האלה. אם אינו עניין לאותו מקום, כי שם אין מה ללמוד מהמילים האלה, משתמשים עם אותם המילים, התורה כותבת אותם המילים שם כדי שנלמד מהם לפרשה אחרת. וזה מה שאנחנו למעשה עושים כאן. התורה כותבת את המושג שכהן שעובד בטומאה מחלל, זה כתוב לעניין טומאה, אבל אין צורך בלימוד שם, כי כבר שם יש לימוד אחר. לוקחים את זה לטבול יום, שכמו שטמא אם הוא עושה עבודה ומחלל, גם טבול יום אם הוא עושה עבודה ומחלל. שואלת הגמרא, אימא תנאו עניין לקורח קורחה? למה אתה אומר שמשתמשים עם אותו פסוק שהוא מיותר בטומאה דווקא לטבול יום? אולי נשתמש איתו לפסול אחר של כהן. הרי התורה אומרת, כהן, אתה הרי בן של הקדוש ברוך הוא, ואם מת אחד מהקרובים, יש צער גדול. אבל זה לא אומר שבשביל זה צריך לאבד לגמרי את ההשתונות. אומרת התורה, לא יקרחו קורחה בראשם, אל תתלשו שערות מהראש. ובבשרם לא ישרטו שרטת, לא לעשות גם שריטות בגוף, אבל כרגע הגמרא משתמשת עם העניין שלא יקרחו קורחה, לא לתלוש שיער מהראש מרוב צער. מה עוד? ופאת זקנם לא יגלחו, שאסור להשחית עם תער את השיער של הזקן. חמור מאוד להשחית עם תער את השיער, את השיערות של הזקן. וזה נאמר גם על כהנים. אולי נאמר שכהן שעבר על האיסורים האלה, והוא כן מרת את שיערותיו מרוב צער על מת, והוא כן תלש עם תער את השיערות של הזקן. אולי נאמר שהוא פוסל את העבודה אם הוא יקריב עבודה בבית המקדש. אולי על זה התורה אומרת קדושים יהיו ולא יחללו, שברגע שהוא עבר על שתי האיסורים האלה, אם הוא יקריב קורבן הוא מחלל את הקורבן. מי אמר לך שלומדים מזה לטבול יום? זה מה ששואלת הגמרא, אימא תנאו עניין לקורח קורחה ולמשחית פאת זקן. טבול יום דאם עבד במיתה מנהלן. אז אם כן, מאיפה נלמד שטבול יום, שאם הוא עבד עבודה הוא מחלל את הקורבן? אומרת הגמרא, דגמר חילול חילול מתרומה. אני לומד שהפסוק הזה, קדושים יהיו ולא יחללו, מדובר על טבול יום. איך אני יודע שזה מדובר על טבול יום? כי לומדים את זה גזרה שווה חילול חילול מתרומה. פה כתוב ולא יחללו, בתרומה כתוב גם כן לשון של חילול, ואנחנו דורשים שכמו שבתרומה, מי פוסל בתרומה? לא מי שמרת משערות ראשו על מת, או מי שהשחית את פאת זקנו, אלא דווקא טבול יום שנוגע בתרומה, הוא פוסל את התרומה. כי הדרגת התרומה שיש לטבול יום עדיין היא מספיק חמורה בשביל לפסול תרומה. ולכן לומדים מזה ככה. דפסיל בתרומה מכיל עבודה. אחד שבמצב שלו, אם הוא ייגע בתרומה, הוא יפסול את התרומה, הוא יכול לחלל גם עבודה, ועל זה נאמר, קדושים יהיו ולא יחללו. אבל זה לא פסיל בתרומה. כמו אדם שמרת משערות ראשו על מת, או אדם שהשחית את פאת זקנו, לא מכיל בתרומה. אז אם כן, בגלל שהוא לא מחלל בתרומה, זה לא פסיל בתרומה, וכן הוא גם לא מכיל עבודה, הוא גם לא מחלל את העבודה. כי הרי הוא הרי לא פוסל תרומה אם הוא נוגע בה, אז גם את העבודה אם הוא הקריב, הוא לא מחלל את הקורבן. ומי כן? רק טבול יום. אז יש לנו מקור שטבול יום שהקריב קורבן, פוסל את הקורבן. רגע. כמה פעמים התורה, המשנה אומרת, שאדם תמה שהקריב קורבן, פסל את הקורבן? 3 פעמים. תמה, טבול יום, מחוסר כיפורים. פה אנחנו נוגעים עכשיו בדבר שלישי של טומאה. טמא, כל אחד שנגע במת הוא טמא. טבול יום, דיברנו, זה אדם שכבר טבל, אבל עדיין לא נהיה לילה. יש מושג שלישי של מחוסר כיפורים, שזה התורה אומרת על טומאות מסוימות, שהראשי תיבות שלהם זה מזיז. זה מצורה, זב, יולדת, זבה. 4 הטומאות האלה, יש בהם חומרה נוספת. גם אחרי שהם עברו את הימים שהם היו צריכים להמתין בשביל להיטהר, וגם אחרי שהם טבלו באותו יום שהם היו צריכים לטבול, וגם אחרי שהיה ערב שמש, כבר נהיה לילה, עדיין יש להם קצת טומאה. והם נקראים באותו זמן, אחרי הערב שמש, אחרי שנהיה לילה, הם נקראים מחוסר כיפורים. מה חסר להם? כיפורים. חסר להם כפרה של קורבן. מתי הם יביאו את הכפרה הזאת? מחר בבוקר. ביום השמיני, אם זה יולדת או מצורה, מביאים קורבן ואז הם נטהרים. גם בזווה גדולה, זו גדול. לא ניכנס כרגע לדברים שלא כל כך נוגעים פה. אבל על כל פנים, למחרת הם צריכים להביא קורבן, ורק אז הם נטהרים לגמרי, והם כבר לא נחשבים אפילו לא מחוסר כיפורים, אלא טהור עם חותמת גלט, חלק. טוב, המחוסר כיפורים, גם עליו המשנה אומרת שאם הוא מקריב קורבן הוא פוסל. נשאלת השאלה, למה צריך שלוש דוגמאות שפוסל תמש, פוסל קורבן? תגיד מחוסר כיפורים, אני יודע כל שכן טבול יום, בוודאי כל שכן תמה, למה צריך להביא את כל שלושת הדוגמאות? וזו השאלה הבאה של הגמרא. אמר רבא, למה לידי כתב רחמנה תמה וטבול יום ומחוסר כיפורים? שלוש דוגמאות, בשביל מה זה חסר? כל כך הרבה דוגמאות. אומרת הגמרא, צריך את כל שלושת הדוגמאות. דהי כתב רחמנה תמה, לא הייתי לומד לטבול יום ולמחוסר כיפורים, כי מחוסר כיפורים, אם הוא נוגע אפילו באוכל, אם זה לא קודשים, הוא לא פוסל או מטמא את האוכל הזה. טבול יום, אם הוא נוגע בקודשים, הוא לא פוסל אותם. אבל לעומת זאת תמה, את טבול יום אם הוא נוגע בחולין, הוא לא מטמא אותם. אם הוא נוגע בקודשים זה כן מטמא, אבל לא ניכנס לזה כרגע. בכל אופן, מחוסר כיפורים וטבול יום שהגעו בחולין, הם לא מטמאים את החולין. אבל תמה, כן מטמא את החולין. זה יותר חמור ממחוסר כיפורים וטבול יום. דבר נוסף, אז אם כן, אם היה כתוב תמה, לא היינו לומדים מחוסר כיפורים וטבול יום, כי תמה הוא יותר חמור משתיהם. אז אולי בגלל זה הוא פוסל את הקורבן. זה מה שאומרת הגמרא. היא כתב רחמנה תמה, הייתי אומר שכן מטמא. כיוון שהוא מטמא אחרים, אפילו בחולין, לכן הוא גם פוסל קורבן. ועדיין לא הייתי לומד על טבול יום ומחוסר כיפורים. אם היה כתוב בטבול יום, ולא היה כתוב במחוסר כיפורים, האם התורה הייתה אומרת שטבול יום שהקריב קורבן הוא פסל אותו, לא הייתי לומד גם למחוסר כיפורים. למה? אומרת הגמרא, מחוסר כיפורים לא עתה מיני, שכן פסול בתרומה. טבול יום? אסור לו לאכול תרומה. לעומת זאת מחוסר כיפורים, רק קורבנות אסור לו לאכול, אבל תרומה מותר לו לאכול. אז מי יותר חמור? ודאי שטבול יום, שאסור לו לאכול לא תרומה ולא קודשים. אז אם כן, אולי בגלל זה הוא פוסל את הקורבן, אבל מחוסר כיפורים שכבר הדרגת תרומה שלו יותר נמוכה, אולי הוא לא יפסול קורבן אם הוא מקריב אותו. ואם היה כתוב מחוסר כיפורים, טבול יום לא עתה מיני. אם היה כתוב רק במחוסר כיפורים, לא הייתי לומד ממנו טבול יום. למה באמת לא? הרי מחוסר כיפורים יותר קל מטבול יום. התשובה היא שכן מחוסר מעשה. מחוסר כיפורים, בקורבנות, בתומעות שחסר כפרה של קורבן, כמו שאמרנו, מצורה למשל, בשביל שהמצורה יהיה טהור, זה לא יעזור אם הוא יחכה גם 800 שנה. זה לא יתאר אותו. מה יתאר אותו? הוא פשוט צריך לבוא ולעשות מעשה, להביא קורבנות לבית המקדש ולהקריב אותם, ואז הוא יהיה טהור. לעומת זאת, מישהו טבול יום, שהוא נטמע במת או בשרץ, שלא חסר לו מחר להביא קורבן, ברגע שהוא מחכה, יושב רגל על רגל על הספה בסלון, ויושב פשוט ומחכה, ברגע שנהיה לילה, הוא נהיה טהור בצורה אוטומטית. הוא לא צריך לעשות שום דבר. אז מי יותר חמור? מחוסר כיפורים. כי הרי בשביל שהוא יהיה טהור, הוא צריך להביא קורבן, הוא צריך לעשות מעשה. טבול יום, יכול לשבת רגל על רגל ולא לעשות כלום, והוא נהיה טהור מעצמו. אז אם כן, מחוסר כיפורים יש בו חומרה שאין בטבול יום, אז זה שמחוסר כיפורים פוסל קורבנים ומקריב אותו, זה בגלל שבשביל שהוא יהיה טהור הוא צריך לעשות מעשה, המצב שלו הרבה יותר חמור. אבל טבול יום זה עדיין לא אומר שגם הוא, אם הוא יקריב קורבן הוא יפסול אותו, כי הרי הוא במצב הרבה יותר טוב, כי בלי לעשות מעשה הוא תכף יהיה טהור. לכן צריך שיהיה כתוב גם בתמה, גם במחוסר כיפורים וגם בטבול יום. והאמת, לגאונים שבינינו, רש"י מוסיף עוד משהו קצת יותר לחידודה. אומר רש"י, שלמעשה אם היה כתוב מחוסר כיפורים וטבול יום, היה מיותר לכתוב בתמה. זה האמת. כי אם מחוסר כיפורים וטבול יום פוסלים קורבן כל שכן תמה, ועל זה הגמרא לא ענתה תשובה. מה התשובה של זה באמת? מאיפה בכלל לומדים שטבול יום פוסל קורבן? מאיפה לומדים את זה? כתוב, קדושים יהיו ולא יחללו. מה זה הכוונה קדושים יהיו? שלא יהיו טמאים. אז איך הגעת לטבול יום? אם אינו עניין לטמא, שכבר לומדים אותו וינזרו, אז לכן לומדים את זה לטבול יום. אבל אם לא היה לימוד מיוחד בטמא, מה היינו עושים מהפסוק קדושים יהיו ולא יחללו? היינו נותנים אותו לטמא, משאירים אותו באותו מקום. אז אם כן, מה תגיד, אם היה כתוב טבול יום ולא היה כתוב טמא, היינו לומדים כל שכן טמא? טבול יום רק אחרי שכבר הטמא מסודר, סידור מלא, וכבר יש לו לימוד, אז אם כתוב עוד לימוד בטמא, לומדים מזה טבול יום. אבל אם לא היה לימוד בטמא, ודאי שאנו לומדים את אותו לימוד של טבול יום לטמא, ולא לא היה לנו לימוד בכלל לטבול יום. אז לכן, אם כן, זה לא נכון להגיד שאם היה כתוב טבול יום, הייתי לומד ממנו טמא, מההסבר הזה. אז אולי אם היה כתוב מחוסר כיפורים, הייתי לומד מזה תמי, גם זה לא נכון. כי כל מה שמחוסר כיפורים פוסל, זה בגלל שמביאים מקור שהתורה קוראת למחוסר כיפורים תמי. אבל אם תמי בעצמו, אין לנו מקור שהוא פוסל קורבן, אז גם מחוסר כיפורים אין לי מקור שהוא פוסל קורבן. אז תמי ומחוסר כיפורים וטבול יום, שלושתם חסרים שיהיו כתובים, שאם אדם מקריב קורבן בכל שלושת המצבים האלה, למרות ששלושתם זה למעשה מצב של תומה, אבל כל אחד הוא בשלב אחר, כל אחד מהם צריך לימוד מיוחד שהוא פוסל אם הוא מקריב קורבן באותו זמן. פילי פלאי ממש. טוב. אומרת הגמרא, חדא מחדא לא אתיה, נכון? כבר הגענו למסקנה שאי אפשר ללמוד תמי ממחוסר כיפורים, מחוסר כיפורים מתמי טבול יום, ממחוסר כיפורים, אי אפשר ללמוד. אז אולי נלמד אחד מתוך שתיים. חדא מחדא לא אתיה, לא אתי, מחדא לא אתי. תיתי חדא מתרתי, אולי נאמר שנלמד אחד משניים. בהי לא לכתוב רחמנה. אז איזה אחד אתה רוצה ללמוד? שלא יהיה כתוב בו פסוק ותלמד אותו מהשתיים האחרים. איזה אחד מהם אתה רוצה שלא יהיה כתוב? לא לכתוב במחוסר כיפורים ותיתם מענך? מה, אתה רוצה שיהיה כתוב רק בתמי וטבול יום ומחוסר כיפורים ילמד משניהם? אי אפשר ללמוד בצורה כזאת. למה? מה להנך שכם פסולים בתרומה? הרי בין טבול יום, בין תמי, לא יכולים לאכול תרומה. בוודאי ובוודאי שלא, כי אם טבול יום לא יכול, אז בטח טמא לא יכול. שתיהם לא יכולים לאכול תרומה. מחוסר כיפורים יכול לאכול בתרומה. נו, אז אם כן, לא הייתי לומד שאם הוא מקריב קורבן זה יהיה פסול, כי הרי הוא יותר קל משתיהם. אולי דווקא טמא וטבול יום פוסלים קורבן, בגלל שהם גם לא יכולים לאכול תרומה. אבל מחוסר כיפורים, שהוא במצב הרבה יותר טוב, כי הרי הוא כן יכול לאכול תרומה, אולי הוא לא פוסל קורבנות. אז לכן חייב שיהיה כתב גם במחוסר כיפורים שהוא כן פוסל. אז אולי נאמר שטבול יום ילמד מטמא במחוסר כיפורים. אלא, לא לכתוב רחמנה בטבול יום ותיתם מענך. אז אולי נאמר שלא יהיה כתוב בטבול יום והוא ילמד במחוסר כיפורים ומטמא. ואתה גמר, זה גם כן לא. הרגע, דמה היא פרחת? מה תפרוך? מה להנך שכן מחוסרים מעשה? הרי גם טמא, בשביל להיות טהור הוא צריך לעשות מעשה. מינימום לטבול. לא יכול לאדם טמא שיהיה טהור ככה על כלום. ודאי שצריך לעשות איזשהו פעולה לטבול. גם מחוסר כיפורים, אמנם שהוא בסוף ממש, הוא צריך להביא קורבן, אבל הוא צריך להביא, הוא צריך לעשות משהו. טבול יום, הוא לא צריך לעשות כלום. אלא בלי שום מעשה שהוא עושה, השמש שוקעת והוא נהיה טהור. זאת אומרת, השמש טובלת בשבילו. הרי זה נראה כאילו שהשמש טובלת בתוך הים. השמש טובלת בים, הוא נהיה טהור. ברגע שהשמש שוקעת, נהיה צאת הכוכבים. הטבול יום נהיה טהור, מחוסר מעשה. אז נו, אז אי אפשר ללמוד אם כן, טבול יום ממחוסר כיפורים, ממחוסר כיפורים אי אפשר ללמוד אם כן, עוד פעם, טבול יום ממחוסר כיפורים וטמא, כי הרי שניהם מחוסרים גם מעשה. אומרת הגמרא, אבל זה לא נכון, כי לכאורה אפשר כן ללמוד, כי סוף סוף קליש על הטומאתן. אתה לא יכול להתכחש לעובדה שמחוסר כיפורים, אמנם חסר לו מעשה ואתה צודק, הוא צריך לחכות מחר שיהיה קורבן, להביא מחר קורבן, כל טוב ויפה. אבל הוא גם כן היה פעם טבול יום אחרי הכל. הרי כל מחוסר כיפורים, לפני שהוא ששקע עליו השמש ולפני שנעצת הכוכבים, קראו לו טבול יום. באותו יום שהוא טבל, ביום השביעי נאמר שהוא טבל, הוא נהיה טבול יום עד הלילה. אבל עדיין הוא מחוסר כיפורים. ברגע שהוא נהיה מחוסר כיפורים, ירדה לו דרגה של טומאה ממנו. הוא נהיה קצת פחות טמא. כי אתמול, לפני שהוא היה מחוסר כיפורים, כשהוא עדיין היה טבול יום, היה אסור לו לאכול תרומה למשל. עכשיו כבר מותר לו לאכול תרומה. הטומאה שלו חלשה. אז אולי נאמר שאם הוא פוסל קורבן, כל שכן טבול יום שיפסול קורבן, אז למה צריך לימוד מיוחד בטבול יום? תרץ את הגמרא. כסבר מחוסר כיפורים דזב כזב דמי. זאת אומרת, אמנם שברגע שהזב, לא דווקא זב, רש"י מיד מביא לנו שזה כל הארבע הטומאות שיש להם את המושג של מחוסר כיפורים, אם זה מצורע, זב, זבה ויולדת, כל ארבעתם. כשהוא נמצא במצב כזה שהוא מחוסר כיפורים דזב, כזב דמי, הוא נחשב עדיין כמו זב לעניין קודשים. זאת אומרת, מבחינת זה, שהוא עדיין מחוסר כיפורים, ולכן הוא לא יכול לאכול קורבנות, אתה לא יכול להגיד, שמע, אבל תרומה הוא יכול כבר לאכול. אבל קורבנות הוא לא יכול לאכול. בזה שהוא לא יכול עכשיו לאכול קורבנות, יש איזשהו משהו יותר קל? זאת אומרת ככה, כשהוא נהיה תמה, היה מותר לו לאכול קורבן? היה אסור לו, היה תמה לאכול קורבנות. תומת מקדש וקודשיו יש קורבן מיוחד, זה דבר שלא יעלה על הדעת. מחוסר כיפורים, מותר לו לאכול קורבנות? אסור לו. זה נהיה יותר קל לאכול עכשיו קורבן? זה נשאר באותו איסור. האיסור לאכול קורבנות נשאר אותו איסור כמו שהיה באותו רגע שהוא נטמע, גם עכשיו במחוסר כיפורים. אז מה אתה אומר? כליש הטומאה, הטומאה נחלשה. הטומאה שקיימת לגבי קודשים היא באותה רמה בדיוק כמו שהיא הייתה בתחילת הטומאה. לא נהיה פה שום דבר יותר חלש. הטומאה לא נחלשה בכלום. אמנם שיש דברים מסוימים שכרגע הוא לא תמק כלפיהם, אבל לגבי משהו הוא כן תמק כלפיו, לגבי אכילת קודשים, האיסור נשאר באותו איסור. אז אם כן, אי אפשר ללמוד מחוסר כיפורים, מטבול יום ותמה. אומרת הגמרא, המושג הזה שאתה בא ואומר, שכשזב נמצא במצב של מחוסר כיפורים, הוא נחשב כמו זב גמור לגבי זה, זה מחלוקת הנעים לכאורה. מחוסר כיפורים דזב כזב דמי, תנאי היא, זה תולי במחלקות תנאים, לא כולם מסכימים בזה. דתניה, שרפה עונן, עכשיו אנחנו פותחים צוהר לעולם אחר לגמרי, עולם של פרה אדומה, עולם של טהרת פרה אדומה. כשבאים ושורפים את הפרה האדומה, צריך לשרוף אותו על ידי כהן, חייב על ידי כהן. מה קורה אם מי ששרף את הפרה האדומה היה כהן, אבל במצב שהוא עונן? באותו יום מת לו אחד מהשבע קרובים, או מחוסר כיפורים. דהיינו, המצב שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שהוא היה תמה, והוא כבר כמעט לגמרי טהור, והוא צריך להעביר הקורבן מחר והוא יהיה טהור. ההלכה היא שהפרה אדומה כשרה. שרפו אותה עונן ומחוסר כיפורים, הפרה אדומה כשרה. זה לפי דעת הנקמה. יוסף הבבלי אומר, הוא בא עם דעה אחרת. יוסף הבבלי אומר, אמנם עונן, אני מסכים איתך שאם שרפה עונן כשרה, אבל מחוסר כיפורים אני לא מסכים איתך בכלל. מחוסר כיפורים פסולה. מה המחלוקת על מחוסר כיפורים? למה לפי תנקמה אם שרף את הפרה האדומה מחוסר כיפורים היא תהיה כשרה, ולפי יוסף הבבלי היא תהיה פסולה? אומרת הגמרא, מי לאו באקה מפלגי. הגמרא מנסה להבין שהמחלוקת שלהם זה בדיוק על העניין הזה, האם מחוסר כיפורים נשאר באותה דרגת טומאה כלפי הדברים שאסורים עליו, בדיוק כמו שהיה באותו זמן שהוא נטמע או לא. בזה הם נחלקו. דמר סבר, מחוסר כיפורים דזב כזב דמי. זה דעת יוסף הבבלי. הוא בא ואומר, מחוסר כיפורים פסולה, כי זה מחוסר כיפורים. מבחינתי הוא תמה, ותמה לא יכול לשרוף פרה אדומה. כתוב, אסף איש טהור, צריך שיהיה טהור, זה לא שייך. לעומת זאת, תנא קמא אומר, מה פתאום? מחוסר כיפורים הוא לא נחשב באותה דרגה של זב. ומר סבר, לאו כזב דמי. ולכן, אם הוא ישרוף את הפרה האדומה, זה יהיה כשר. אז אם כן יוצא שיש מחלוקת על ההלכה הזאת, אם מחוסר כיפורים דזב כזב דמי. אומרת הגמרא, לא, הם לא נחלקו בזה. אומרת הגמרא, דכולי עלמא כזב דמי. והכה בהכה מפלגי. המחלוקת שלהם זה בהלכות פרה אדומה נטו. לא, איך אומרים? מחלוקת תאורה בענייני פרה אדומה. תאורה תרתי משמע. זה לא קשור בכלל לעניין של מחוסר כיפורים של זב כזב דמי או לא. מה המחלוקת? אומרת הגמרא, דכתיב ויזה הטהור על התמה. כך כתוב בפרה אדומה, שהכהן שמזה צריך להיות טהור. מכלל שהוא תמה. כי הרי יש כבר פסוק ואסף איש טהור. כל הפסוקים שמה כתוב שהוא צריך להיות טהור. למה צריך לכתוב שהוא טהור? סימן שהוא לא כל הזמן היה טהור, הוא עכשיו נהיה טהור. זה מה שהתורה באה ללמד אותנו בזה שזה כתוב, המילה המיותרת הזאת. אם כן, זה אומר שהוא היה תמה. נו, ומה התורה רוצה לומר? נו, אז מה אם הוא היה תמה? רוצים להגיד לך שהוא לא נטהר לגמרי עדיין. הוא היה תמה, הוא נהיה טהור, אבל הוא לא טהור עדיין בכל השלבים של הטהרה. מה לומדים מפה? לימד על טבול יום שכשר בפרה. דרך אגב, מה שאנחנו עכשיו לומדים, זה דבר יסוד לכל דיני פרה אדומה, שטבול יום כשר בפרה. לא צריך בשביל פרה אדומה להיות טהור לגמרי. אנחנו מכירים בפרה אדומה איזה טהרה מופלגת היו מכינים את הפרה האדומה הזאת. שעשו, היו מגדלים ילדים במיוחד במקום שאין שם טומאה, היו אחר כך מביאים מים, היו שמים אותם על גבי שברים מיוחדים, עם דלתות, והם היו מעל כדי שלא יתאמו. היה טהרה מופלגת, מכניסים כלי אדמה, כלי אבנים, היו מכניסים את המים. היו מקפידים טהרה מופלגת בענייני פרה אדומה. כל זה רק בגלל ההלכה הזאת, בגלל שפרה אדומה מותרת בטבול יום. וזה רק חכמי ישראל פסקו שהיא מותרת בטבול יום. כי אלה הצדוקים, החכמים במרכאות, הם הבינו שכתוב ואסף איש טהור, בטח, צריך להיות טהור לגמרי. נו, אז למה כתוב עוד פעם טהור ועוד פעם טהור ועוד פעם טהור? אתה לא מבין עברית. לא, הוא ראש בקיר, כמו שאומרים. טהור זה טהור. אז אם כן, דווקא היו מתמים את הכהן השורף את הפרה. היו מתמים אותו כדי שהוא יהיה טבול יום, איך אומרים? אמינא לסיתנא גירא בעינייכו, משהו בסגנון הזה. אז פשוט היו אומרים לו, אנחנו בדווקא עושים אותו טבול יום בשביל להוכיח קבל עם ועולם שטבול יום כאשר בפרה אדומה. אבל זה, איך אומרים, סתם ככה איזה סוכריה נחמדה לכבוד סוף השיעור ככה. בכל אופן, ההלכה היא שטבול יום כאשר בפרה אדומה. נו, מר סבר, טומאה דכל התורה כולה. מה זה טבול יום? שתי מילים האלה, יש להם שתי אפשרויות. טבול יום יכול להיות מישהו שכרגע הוא טבול יום, וכשיהיה לילה הוא יהיה טהור, שזה מי שנטמא משרץ או מת. וזה יכול להיות טבול יום שבלילה הוא יהפוך להיות מחוסר כיפורים, ורק מחר הוא יהיה טהור לגמרי. וזה מי שנטמא על ידי המצורע, זב, זבה ויולדת. אז המחלוקת היא באמת מי מבין הטבולי יום האלה יכולים לשרוף את הפרה האדומה. מר סבר, טומאה דכל התורה כולה. הוא סובר שטומאה של כל התורה, כל הטומאות שבתורה, אפילו של זב, אפילו שהיום בלילה הוא רק יהיה מחוסר כיפורים והוא עדיין לא יהיה טהור, בכל זאת הוא יכול לשרוף את אפר הפרה האדומה. ומר סבר, טומאה דאח פרשה. לעומת זאת, הדעה שסוברת ששרף מחוסר כיפורים פסולה, כי הוא סובר, יוסף הבבלי, שהמושג שכתוב שטבול יום יכול לשרוף את הפרה האדומה, זה דווקא טבול יום כזה שהיום בלילה הוא יהיה טהור. אבל אם היום בלילה הוא יהפוך להיות מחוסר כיפורים, על זה לא אמרה התורה שפרה אדומה כשרה על ידי כזה טבול יום. טוב. אומרת הגמרא, אילקח, רונן וטבול יום דתמי שרץ, דקילי, תמי שרץ יותר קל מתמי מת. התורה אומרת על מי שנטמא במת, שברגע שהוא טבול יום, אז הוא כבר יכול לשרוף את הפרה האדומה. זה מה שלומדים מהלימוד של הפסוק. בתמי מת, טבול יום יכול לשרוף את אפר הפרה. אבל תמי שרץ כל שכן, כי מי יותר חמור, תמי מת או תמי שרץ? ודאי שתמי מת, כי הרי התמה שלו היא 7 ימים, וגם בשביל שהוא יהיה טהור צריך לעזות עליו מאפר מי חטאת ביום השלישי וביום השביעי לטהרתו. יותר חמור, כי תמי שרץ בתוך יום אחד הוא נהיה טהור. אז מה תמת מת, טבול יום, יכול לשרוף את הפרה? כל שכן תמת שרץ. זה מה שלומדים קל וחומר. טבול יום דתמי שרץ דקילי, שהם יותר קלים מטבול יום של תמי מת, עטו בקל וחומר מטבול יום דמת. הם לומדים אותם בקל וחומר מהדין של טבול יום של מת, שהם יכולים באמת לשרוף את הפרה האדומה. אבל לעומת זאת, מחוסר כיפורים דזב, דחמיר, שכן טומאה יוצאת עליו מגופו? לא. אבל לעומת זאת, המחוסר כיפורים של זב או של שאר הטומאות שיש להם דין של מחוסר כיפורים, כמו מצורע ויולדת, הם יותר חמורים, כי הרי הטומאה שלהם באה מגופם. מצורע בעצמו היה לו טומאה בגופו, זבה ויולדת יצא טומאה מגופם, אז אם כן הטומאה שלהם הרבה יותר חמורה, אז לכן בזמן שמחוסר כיפורים הוא לא יהיה יכול לשרוף את הפרה האדומה. אז אם כן המחלוקת היא לא האם מחוסר כיפורים דזב נחשב כמו זב או לא, אלא המחלוקת היא האם אנחנו אומרים שגם מחוסר כיפורים נחשב כמו טבול יום שיכול לשרוף את הפרה האדומה או שהוא לא יכול לשרוף את הפרה האדומה.